שלום וברכה, נו ברוך השם, אנחנו זוכים להתחיל ביד החזקה, לפנים, למדנו את כל ההקדמה. בהקדמה ראינו שהרמב״ם פעמיים עבר ופירט את כל תרי"ג המצוות. בפעם הראשונה, נכון, הוא פירט את תרי"ג המצוות על פי הסדר של מצוות עושה, רמ"ח מצוות עושה ושין סמכי מצוות לא תעשה. ואחר כך הוא תיאר את מבנה הספר כולו. זה הספר שכפי שהוא הצהיר בהתחלה, העניין שהוא כתוב בו הוא לא כתוב בצורה של סדר המצוות, אלא בצורה שבנויה על פי כללים. חילוק חיבור זה, כך הוא אמר, הוא לפי העניינים, לא לפי מניין המצוות, כמו שהתבאר וקורא בו. ואכן כך הוא ביאר לנו בהקדמה למבנה הספר, ותאר לנו את מבנה הספר על 14 ספריו, היד החזקה, ואיך הם כוללים את כל ההלכות. הוא פירט לנו שוב את כל מניין המצוות על פי מבנה הספר. הספר הראשון, ספר המדע, הוא קרא ספר המדע והצהיר על מגמתו וקרא כך: אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבינו, וצריך לידע אותן תחילת הכל. ובכן, מתחילים, כמו כל ספר, גם את הספר הזה פותח הרמב״ם בפסוק, כמו שאת ההקדמה הוא פתח בפסוק המתאים לכל ההקדמה כולה, מהמילה הראשונה ועד האחרונה, אז לא אבוש בהביתי אל כל מצוותיך, המכלול לראות את כל התורה, את כל המצוות וכו'. עכשיו הוא פותח את ספר המדע בפסוק מתהילים למ"ו: משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. אנחנו מכירים את הפסוק גם מתפילותינו ועטיפת הטלית במנהגינו. כשאנחנו מסיימים את הפסוקים שאנחנו אומרים, אנחנו מזכירים: משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. הפסוק הוא מיוחד מאוד, ובעצם הוא מתאר שמשיכת החסד והצדקה ראויה ליודעיך. לדעת, מדע, זה כמובן הדברים שצריך לידע אותם, אבל צריך לדעת שידיעת השם כפי שהיא מופיעה לאורך כל הדרך היא גם מבחינה של התקשרות, של דעת. איך אומר הפסוק? ונודע השם, אני קורא פסוק מישעיהו, ונודע השם למצרים וידעו מצרים את השם ביום ההוא. כך מתאר ישעיה בפרק י"ט את הגאולה, אותה מצרים שאומרת לא ידעתי את השם. ומה יקרה אם הם ידעו את השם? אז התוצאה של זה תהיה: ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר להשם ושילם. הספר הבא יהיה זבח ותפילה, הספר הבא יהיה ספר האהבה, ואחר כך יהיה ספר הזמנים. אבל לפני שאני עובר לה ועבדו זבח ומנחה, העבודה על פי הדעה, כך הוא יאמר בתוך הספר בהלכות תשובה, תהיה האהבה. והדעה היא הידיעה, אבל לא רק במובן של האינפורמציה, אלא גם במובן העמוק של האדם ידע, של ההתקשרות עצמה. לכן הפסוק הוא כל כך יסודי: משוך חסדך ליודעיך. החסד שנמשך וכאילו פרוס עלינו, נמשך עלינו ליודעיך, לאלה שיודעים בידיעה ומתקשרים דרך הידיעה אל ההתקשרות הגמורה אליך, וצדקתך לישרי לב. ספר ראשון, והוא ספר המדע, הלכותיו 5, וזהו סידורם: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, והלכות תשובה. ובהלכות יסודי התורה מנה הרמב״ם 10 מצוות, מתוכן 6 מצוות עשה ו4 מצוות לא תעשה. אנחנו מתחילים כבר בכותרת, וזהו פרטן: א', לידע שיש שם אלוה; ב', המצווה הראשונה, על שמה גם כל הספר, לידע; ב', שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי השם; ג', ליחדו. פרק א', שאותו אנחנו בעזרת השם נלמד היום, עוסק בשלוש המצוות הללו: לידע שיש שם אלוה, אחר כך שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי השם, ואחר כך ליחדו. אלה המצוות של פרק א'. הרמב"ם ממשיך בכותרת במצוות הבאות: לאהבו, ליראה ממנו, לקדש שמו שלא לחלל את שמו, שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם, לשמוע מן הנביא המדבר בשמו ושלא לנסותו. ביאור מצוות אלו בפרקים אלו, פרק ראשון, הלכה א'. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, הרמב"ם פותח באותיות י' כ' ו' כ' את כל ספרו הגדול, לידע שיש שם מצוי ראשון. הוא ממציא כל הממצא. כל הממצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות. הוא נקרא את כל המשפטים שדרכם רוצה הרמב״ם להסביר את המושג של מצוי ראשון. אם יעלה על הדעת שאין כל הממצאים מלבדו מצויים, ולבדו יהיה מצוי. ולא יבטל הוא לביטולן, שכל הממצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. הוא שהנביא אומר, והשם אלוקים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו, כלומר, אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו. בואו נראה את המושגים עד כאן. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם, מעניין, המילה שם הייתה גם בכותרת, יש בכללן 10 מצוות, והכותרת כללה את המילה לידע שיש שם, איפה זה השם הזה, וגם בפתיחה של הלכה א', לידע שיש שם מצוי ראשון. המילה שם היא בעצם מילת קישור, ומבחינת התרגום מן הערבית היא מתורגמת כמילת קישור, יש שם. אבל נדמה שבעומק היא באה ללמד אותנו יסוד מאוד גדול. שם אומר מציאות, אבל שם אומר משהו שמבחינתי הוא תמיד שם. כלומר, זה לא שם שכשאני מגיע זה כבר שם. גם כשאני מגיע זה עדיין שם, וזה עדיין שם, וזה עדיין שם, ולעולם זה יהיה שם. לעולם, לעולם, לעולם זה יהיה שם. לידע שיש שם מצוי ראשון. זה לא משהו מנותק, הוא מאוד שייך לכל, ואולי גם יש כאן רמז במילה הזאת שם, כי המילה שם היא גם הבסיס של המילה שממה. אנחנו זוכרים את הפסוק, אשר שם שמות בארץ, אל תקראי שמות, אלא שימות. כל הספר הזה וההלכות הספציפית של יסודי התורה זה לגלות את שמו, לקדש את שמו בהמשך, שלא לעשות חלל, שלא לחלל את שמו. שמו של הקדוש ברוך הוא לתת לשמות, לשממה, משמעות שהיא כל הזמן קיימת. כלומר, זה לא מנותק, זה יש, אבל זה שם, 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 שם. צריך להיזהר במילה הזאת, וייתכן שאם היא קשה, אולי באמת, ההבנה שהיא כאילו זו רק מילת קישור, לידע שיש. אבל היש הזה הוא יש שאתה לעולם לא יכול להכיר אותו, ולעולם לא יכול לחשוב שהוא מנותק כיוון שאתה לא יכול להכיר אותו. והנה הוא מסביר את זה הרמב"ם. לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים, מצוי ראשון, הכוונה היא קדמון, קדמון לכל, ראשון, קדמון לכל גם בזמן, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ, כלומר המצוי הזה הוא לא מצוי כי חלילה משהו ימציא אותו, הוא לא מצוי כמו כל המצויים שאנחנו מכירים, הוא הממציא הראשון, הוא הממציא, הוא היסוד של הכל. וכל הממצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. המושג אמיתת הימצאו תתברר בעוד כמה משפטים. לא רק אלא מהימצאו, אלא מאמיתת הימצאו, אמת שאני לא יכול לתפוס אותה בכלל. או נביא וסבר. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אם יעלה על הדעת לשנייה אחת, חלילה, 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 שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות. זה משנה אותנו לגמרי מהמושג מצוי וגם מהמושג ממציא שאנחנו מכירים. הממציא הוא ממציא, הדברים יכולים להיות מצויים גם בלי המצאה, והממציא המציא ועכשיו ממציא. הממציא הזה זה אמיתת הממציא ואמיתת המצוי, אמיתת המצאו. האמיתת הזאת בא להגיד מוחלטות גמורה, הוא יסביר את זה מיד הרב. ואם יעלה על הדעת שאין כל הממצאים מלבדו מצויים, אין כל הממצאים מלבדו מצויים, אין שום דבר בעולם. הוא לבדו יהיה מצוי, אין עוד מלבדו, הוא לבדו יהיה מצוי. ולא יבטל הוא לביטולם. שכל הממצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. אנחנו אומרים בתפילה בכל יום ויום, אתה הוא עד שלא נברא העולם, או אתה הוא קודם שנברא העולם. זה אגב נפלא, אנחנו אומרים את זה מיד אחרי קריאת שמע הקטנה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה הוא עד שלא נברא העולם. אתה הוא מי שנברא העולם. והיסוד של הדברים, כמו שמגדיר האדמו"ר הזקן, אתה אותו הוא. קודם שנברא העולם, כמו מי שנברא העולם. מרגע שנברא העולם ויש כאן אלפי וטריליוני פרטים ואלקטרודות ואלקטרונים ופרוטונים ומציאות ופיזיקה, אתה הוא אותו הוא. כלומר, אתה לא בטל לביטולן, אתה לא מושפע חלילה חלילה משום דבר, אמיתת המצאו קודם שנברא העולם ואחר שנברא העולם היא בדיוק אותו אתה הוא. אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא מי שנברא העולם. הוא שהנביא אומר, והשם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. כאן הבסיס. אנחנו אומרים המון פעמים את המילה אמת. אני מתכוון להגיד את האמת, אני מדבר אמת, אני אומר את האמת ורק את האמת. האמת היא שהמושג אמת הוא רק השם. והשם אלוקים אמת. מעצם קיומו של אדם, כשהאדם נברא, אז מתחלקים המלאכים, קט של אמת אומרת אל ייברא שכולו שקרים. אין הכוונה הוא משקר, אלא הכוונה היא להגיד הוא לא האמת האובייקטיבית, וכל ניסיון לתאר את עצמי כאמת אובייקטיבית הוא השקר הכי גדול שיש. אמיתת האמת היא אמיתתו. הוא מסביר, הוא שהנביא אומר והשם אלוקים אמת. והשם אלוקים אמת, השם הוא האלוקים, השם היה וההווה והיהיה יחד, אלוקים כפי שהוא מתגלה בטבע, אמת, הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. כל מושג האמת שאנחנו מדברים הוא מילה מושאלת, הוא מילה לקוחה מהמושג הזה. הוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו. הפירוש אין עוד מלבדו, אין עוד, כלומר אין שום מצוי אמת מלבדו כמותו. הכל מעטפת שמה שמקיים אותה זה מצוי האמת היחיד שהוא מקיים את הכל. וזה מצוי האמת. רמב"ם פותח במילון, מילון נפלא. אל נתבלבל במילים, נחבש לעצמנו את המילים. הוא האמת, ואין מצוי אמת מלבדו כמותו. ומכאן ואילך, נבין גם בהמשך הפרק ובפרקים הבאים עוד יותר, אבל פעם בפרק הזה בהלכות הקרובות. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, אז הוא לא חכם כמו שאני חכם, רק הרבה יותר. חסד זה לא חסד כמו שאני חסד, חלילה, 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 חלילה. ומצוי האמת, והחכם פירושו מקור החוכמה, חכם האמת, חכם האין סוף. המציאות המוגבלת היא מציאות, אבל כיוון שהיא מוגבלת אז היא לא מצוי אמת. היא מצוי בלה, היא מצוי קלה, היא מצוי זמני, אבל היא לא מצוי אמת. המצוי הזה הוא אלוה העולם, לרמב"ם ההגדרה עדיין חשובה שנבין אותה יותר. אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. המצוי הזה הוא אלוקה העולם, אדון כל הארץ, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. גלגל זה מושג שיחזור הרבה בהלכות יסודי התורה, בעיקר בפרק השלישי. מבחינתנו אפשר לקרוא לגלגל הזה מה שהיום הפיזיקה מדברת על אותו חוק של קיום ההתמדה, הגלגל המתמיד, קיום ההתמדה של העולם. ובכן, הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, אין לו סוף, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו, אבל המסבב אותו בלא יד ולא גוף. יד וגוף זה כבר לא מצוי אמת. וידיעת דבר זה, עד כאן הגדרה, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם, עוד פעם המילה שם, אלוה, שם, פה, 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 שם, כל שם, שיש שם אלוה אחר, חוץ מזה, במילים כמעט חסידיות, נותן לאיזשהו שם, שממה, שם, עבר ולא תעשה, שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וחפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כלומר, כל נתינת ישות, כל נתינת כוח למשהו בעולם, בראיית משהו כאמיתה, כאמת, כאמת, מצוי אמת, זה אוטומטי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכפר בעיקר. לא הזה, איך מגדיר האדמון הזקן? וידעת היום בהשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ, מתחת אין עוד. זאת עבודה של כל יום, זה לא רק הגדרה פילוסופית. כי בכל יום יש עוד פעם משהו שפתאום משדר לי איזושהי עוצמה, משדר לי איזשהו כוח, משהו שהוא נראה כאילו סיבה ראשונה, או כוח גדול, או... ולהבין כל יום מחדש, והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, הרמב״ם הזכיר את זה, שהוא ממציא כל הממצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם, אין עוד, ובהגדרה הנפלאה הזאת של האדמו"ר הזקן, אין עוד, הכוונה היא, אין אפילו עוד, כלומר, גם עוד אין, גם, זה לא שהוא הכל, אבל יש עוד, יש שבנצח, יש ספיחים, גם הספיח זה הוא, הכל זה הוא, אין עוד, גם עוד אין עוד, לא רק אין עוד אלוה, אין עוד יש, כי היש היחיד זה הוא, כי הוא מצוי אמת יחיד. זה בסיס שלאט לאט ילך ויוחדר, וכמו שאמרנו בהתחלה, מדע זה לדעת את זה, זאת אינפורמציה. אבל לדעת את זה, והאדם ידע להתקשר לזה. וכשאתה יודע את זה, אתה מגיע, כשאתה מקושר למשהו, גם לתוצאות שבאות מזה שאתה יודע את. אלוה הוה, אחד הוא. רק כאן דיברנו על מצוות עשה לידה, ועל מצוות לא תעשה שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוקה זולתי השם. ועכשיו המצווה השלישית, ייחוד השם. אלוה הוה אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד. אנחנו רואים שבפרק א' הרמב״ם חשובות מאוד ההגדרות, אחרי שנראינו את המצוי הראשון, את אמיתת מציאותו, אנחנו באים לעבור לייחודו. אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, מה הוא הרוויח מזה הרמב״ם, מיד נראה, אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. זה לא אחד מספרי, זה לא אחד שאתה מכיר, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, אחד מאחד, הרבה מדינות, אחד, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. בפרק בית אגב יגיד לנו, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אין האדם יכול להבינו על בוריו. כי המושגים שלנו הם לא מושגי אמת מוחלטים. אילו היו האלוקות הרבה, היו גופים וגביות. מפני שאין הנימים השווים במציאתם נפרדים זה מזה, אלא במאוראים, במקרים שיערו הגופות והגביות. כשיש גוף, יש הפרדה, ואז בהפרדה, בחלוקה, אני יכול לתפוס מפה עד פה. אין לי יכולת לתפוס משהו שהוא לא מתחלק. לשניים, לשלושה, לארבעה. ואז כשאני קורא למשהו אחד, אפילו אם אני מדבר על דבר הכללי, אני אומר, המין של האדם. המין של האדם כולל את כל הפרטים. האנושות. או כשאני מדבר על אחד גוף. ואילו היה יוצר גוף וגביה, היה לו קץ לתכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. לכל שיש לו קץ לתכלית, יש לכוחו קץ לסוף. ולוהינו ברוך שמו, הועיל וכוחו אין לו קץ, ואינו פוסק. שהרי הגלגל סובב תמיד, כבר סיכמנו שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב ולא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. והואיל ואינו גוף, לא יהיה ומאורות ערופות כדי שיהיה נחלק ונפרד מאחר. לפיכך אי אפשר שיהיה אלא אחד. שבת קודש פרשת ויגש, כשפוגש יעקב את יוסף, הוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ידיעה דבר זה מצוות עשה שנאמר השם אלוקינו השם אחד. הוא מתחיל להסביר. וכאן הרמב״ם באמת חורג, ובפרק א' הוא פשוט מלמד אותנו עכשיו להבין פסוקים בתורה, אבל לא בתור פרשן, אלא כדי להבין בכלל את כל העניין. הרי מפורש בתורה ובנביא, שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגביה, שנאמר כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, והגוף לא יהיה בשני מקומות, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כי עצם הגוף מייצר מצב שאני לא יכול להיות בו זמנית, גם פה וגם באוסטרליה. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. ונאמר, אל מי תדמיוני ואשווה. זה מקשה מאוד, כי אז אני גם לא יכול להשתמש במושגים שלי. הרמב"ם ידבר על זה בפרק הבא. ואילו על הגוף היה דומה לשאר גופים, ואז למה אתה אומר אל מי תדמיוני אם הוא גוף? אתה יכול לדמות, רק להגיד, הוא הרבה יותר גדול. אין ארוך. אם כן, מהו זה שכן נאמר בתורה ותחת רגליו? ועכשיו מביא הרמב״ם כמה וכמה דוגמאות של מה שאנחנו קוראים האנשה, או בלעז פרסוניפיקציה, האנשה. כלומר, אנחנו כן משתמשים בביטויים כביכול אנושיים, כשאנחנו רוצים לתאר את דמותו של הקדוש ברוך הוא. אז מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו? כתובים באצבע אלוהים. יד השם. עיני השם, אוזני השם, וכיוצא בדברים הללו. הכל לפי דעתן של בני אדם הוא שאינן מכירים אלא הגופות. ודיברה תורה כלשון בני אדם. זה עמוק מאוד דיברה תורה כלשון בני אדם. זה לא רק אני מוריד את זה ללשון שלך כדי שתבין, אלא אני מוריד את זה ללשון שלך כדי שתשתמש בלשון שלך, תבין אותה עד הסוף ותבין שזה מה שבא המשל להמשיל, אבל זה תמיד משל. כשאני אומר יד השם או אוזני השם, זה לא רק כדי להגיד לך ביטויים של גוף, אלא תבין מה זו יד, מה זה יד אצל אדם. ועכשיו כשתבין מה זו יד, תפעל כאילו אתה מדבר באדם, אבל אז תבין שהכל משל. הוא ממשיך, והכל כינויים הם, כמו שנאמר, אם שנותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו. ובחרב הוא הורג, אלא משל, והכל משל. ראיה לדבר זה שהכל משל, שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא דניאל לבושי כתלג חיבר, לבושו כתלג כשלג, תלג חיבר, לבן. ואחר ראה הוא חמוץ בגדים מבוצרה, ישעיהו הנביא מתאר אותו חמוץ בגדים מבוצרה, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה? ומשה רבנו עצמו ראהו על הים כגיבור עושה מלחמה. ובמקום אחר הוא בסיני כשליח ציבור עטוף. לומר שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה שאתה, הנביא, החוזה, האדם, נמצא בו. ודיברה תורה כלשון בני אדם, כי זה ספר תולדות אדם. ואמיתת הדבר, ודאי שאין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו. וזהו שאמר כתוב, החקר אלוקה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא. אם כך, מהו זה שביקש משה רבינו להשיג? כשאמר הרי נראה את כבודיך, הרי החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא. אז מה מבקש משה רבינו כשאומר הרי נראה את כבודיך? ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פנם ונחקקה צורתו בקרבו, שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כשאני חוקק בתוכי, בתוך ליבי, את ראובן, אני חוקק את ראובן כנפרד משמעון, פניו, חיתוב איבריו, מחשבתו, צורתו, צורה דיבורו. מבקש משה מהקדוש ברוך הוא שהוא יוכל לחקוק אותו בנפרד מהכל. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים, עד שידע אמיתת המצאו כמה שהיא. וישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר מגוף הנפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. והודיעו ברוך הוא מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו. כאן מקדים הרמב״ם את מה שהוא ילמד אותנו בהמשך הלכות יסודי התורה, את מעלתו הגדולה של משה על פני כל הנביאים, עד שהשיג מאמיתת המצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. והדבר זה רמז הכתוב ואמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כלומר, משה רבינו ביקש להחדיר בתוכו את היותו נבדל מכל הנמצאים ולהבין את זה עד לידיעה שהוא יכול לדעת את זה, כמו שאני יודע שראובן שונה משמעון. אז זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שעל זה אי אפשר. כי דבר זה אי אפשר להשיג על אמיתתו על גוריו. אבל הוא נתן לו את מה שלא השיג אף נביא ואף ברור אחר, להשיג את זה מאחוריו, כלומר להשיג את מלבושו כנפרד מהכל, את אחוריו, את כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים. כאילו אני רואה את הבגדים של ראובן שונים מכולם, אבל לא את ראובן, כיוון שמתברר שאינו גוף וגביה, מתברר שלא יהיה ערעו ולא אחד ממאורעות הגוף, לא חיבור ולא פירוד. כל המושגים האלה של הרכבה שהאדם זקוק להם מבחינת ההבנה שלו, כדי להבין משהו, כדי להבין את השולחן הזה, אני צריך להבין שהוא מורכב מי, את ההפרדה ביני לבין השולחן, ולא מקום ולא מידה, ולא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי, ואין לו לא מוות ולא חיים כחיי הגוף החי, ולא סיכלות ולא חוכמה כחוכמת האיש החכם. דיברנו מקודם על אמת, ואמרנו שעוד רגע נדבר על המילה חוכמה שלו. הוא לא חכם כמו האיש החכם, הוא מקור החוכמה, הוא אמיתת החוכמה, ודבר זה אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו. משה יכול להשיג את הלבוש של זה מאחוריו. ולכן הוא אבי הנביאים. אבל גם זה לא אמיתתו על בוריו, זה אין שום יכולת ושום אדם, גם לא משה. לא שינה ולא עקיצה אין לפניו, ולא כעס ולא שחוק ולא שמחה ולא עצות ולא שתיקה ולא דיבור, כדיבור האדם. אבל הוא בורא את העולם בדיבור. דיברה תורה כלשון בני אדם, פירושו שאני צריך לרתח מה פירוש דיבור, גם מבחינת האדם. ואז אני אבין את דיבורו של הקדוש ברוך הוא, ואז אני אגיד, זהו שלא. אבל אני אבין את זה כמשל. ויהיה לי במה להתאפס. כך אמרו חכמים, אין למעלה, לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא איפוי. לא עורף ולא איפוי, מסביר הרמב״ם עצמו במשניות בסנהדרין, לא פירוד, כמו בערפתו, ולא איפוי ולא חיבור. הואיל והדבר כך הוא. כל הדברים הללו וכיוצא בהם שנאמרו בתורה ובדברי נביאים, הכל משל ומליצה הם. כמו שנאמר, יושב בשמיים משחק. שלא נבין חלילה שהמושג משל ומליצה הופך את המשל לפחות נצח נצחים. אם כתוב יושב ופה כתוב עומד, אז אני צריך להבין את המושג יושב ממני, מבשרי אחזה אלוק. ובסוף, כמו שאמרנו להבין, שזה משל ומליצה. כי אסוני באבליהם כאשר סס השם שמחה של אצלו וכיוצא בהם. על הכל אמרו חכמים, דיברה התורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר בירמיהו, האותי הם מכעיסים. הרי הוא אומר, אני השם לא שניתי. אני השם לא שניתי. לא שניתי פירושו, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא לאחר שנברא העולם. אני לא בטל לביטולם, לא מושפע, אני אמיתת ההימצאות. ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח, היה משתנה. כל הדברים האלו אינם מצויים, כל השינויים האלו, אלא לגופים האפלים השפלים, שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. אבל הוא ברוך הוא, מתעלה ויתרומם על כל זה. כאן נסיים הרמב״ם את הפרק הראשון, אולי המושג אחד שאנחנו מדברים עליו אחרי שלומדים את הדברים ברמב״ם, הוא כל כך הפוך מהמושג, כל כך שונה מהמושג יחיד. לא השם אלוקינו, השם יחיד, וכיוון שהוא יחיד אין עוד. הוא יחיד, הוא מיוחד, אלא הוא אחד, וכל מה שיש הוא מעטפת של מה שהוא הכל. הוא אמיתת הכל, הוא אמיתת המצוי, הוא אחד. הוא מצוי שם, 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 והוא אחד. לא שניים ולא יותר, לא אחד המין ולא אחד הגוף. עד כאן שלוש המצוות הראשונות להאמין, שלא יעלה במחשבה שיש זולתו חלילה וליחדו. שנזכה לעזרת השם לשבת שלום ומבורך, ויום ראשון נמשיך מפרק ב' בהלכות יסודי התורה. שבת שלום לכולם.